השקת עושים תנ"ך בחסות מדולה, חברת בוטיק להשמה וגיוס בעולם ההייטק. היכנסו למדולה.co.il והגישו את קורות החיים שלכם, או הקליקו על הבאנר באתר של עושים תנ"ך.
עושים תנ"ך, דוקטור ליאור רביד ויותם שטיימן הולכים בעקבות גיבורי התנ"ך והמציאות שהכתיבה את מעשיהם.
ספר בראשית בפרק ט"ו אומר את הדברים הבאים. אחר הדברים האלה היה דבר אדוני אל אברהם במחזה לאמור, אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך שכרך הרבה מאוד. ויומר אברהם, אדוני, מה תיתן לי? ואנוכי הולך ערירי, ובן משק ביתי הוא דמשק אליעזר. ויומר אברהם, הן לא נתת לי זרע, והנה בן ביתי יורש אותי. והנה הדבר אדוני אליו לאמור, לא ירשך זה, כי אם אשר יצא ממאיך, הוא ירשך. ויוצא אותו החוצה ויומר, הבטנה השמיימה וספור הכוכבים, אם תוכל לספור אותם. ויומר לו, כה יהיה זרעך, והאמין באדוני ויחשבה לו לצדקה. עד כאן הציטוט מתוך הטקסט המקראי.
שלום ליאורה.
שלום יותם.
מה שלומך?
תודה.
קטע נהדר הקראת לנו. עולות לי שאלות, אני חייב לשאול אותך.
בבקשה.
א', למה אברהם קיבל את ההבטחה הזאת? הרי יש פה איזושהי הבטחה. וב', אולי יותר חשוב, מדוע ההבטחה הזאת לפריון לא קוימה? יש לנו פה איזה מלכודת אמונית.
נכון מאוד. יש לנו הבטחה לפריון, ובפועל יש לנו עונש. כי ערירות, לפי התנך, איננה פגם פיזיולוגי, אלא עונש אלוהי.
ולכן... אומרת, ליאור, את אומרת פה דבר מדהים, שאברהם שאנחנו מכירים, בעצם באיזשהו אופן נענש, לא היה לו פריון, למרות שאנחנו יודעים שבסופו של דבר כן היה לו פריון, דברים מאוד מעניינים.
אוקיי, את יודע מה, אני חושבת שכדאי שנתחיל מההתחלה.
אוקיי.
אברהם הוא הגיבור החשוב ביותר בספר בראשית, ואחד הגיבורים החשובים בתנ"ך. המסורת היהודית שהתפתחה על גבי התנ"ך 1,000 שנים לאחר זמנו, לאחר זמנו של אברהם, הכתירה אותו בתואר אברהם אבי המאמינים. אני רוצה לקרוא לך קטע קצר מאוד שכתב פרופסור ישעיהו ליבוביץ', שהיה אחד הפילוסופים הגדולים בעת האחרונה. כותב פרופסור ליבוביץ', כל ההיסטוריה הגדולה מבריאת העולם ועד רדת אבותינו למצרים, איננה אלא הרקע והמסגרת להצגת דמותו של אברהם אבינו, שהוא האדם המאמין הראשון, ואשר ממנו מתחילה הכרת אלוהים על ידי האדם. ככה אומר פרופסור ישעיהו ליבוביץ', שמציג את אברהם בתור המאמין הראשון, וזו נקודת המפתח שלנו. מה ובזכות מה אברהם מכונה אברהם אבי המאמינים? ומצד שני, מה הוא עשה כדי לזכות בתואר הזה? ואיך אנחנו מיישבים את העובדה שאלוהים עצמו, ואנחנו נדבר על זה בהמשך, נתן לו אישה, את שרה, והוא סוגר את רחמה, הוא עוצר את שרה מלדת, ומבטיח פוריות לאברהם, ובפועל יש לנו עונש, כי ערירות איננה פגם פיזיולוגי, ערירות היא עונש. איך אנחנו מיישבים את זה, מחייב אותנו ללכת הרבה אחורנית. הטקסט המקראי מספר לנו את הדבר הבא, במילים שלי. בשלב מסוים, אלוהים נגלה לאברהם, אנחנו לא יודעים למה, אלוהים נגלה לאברהם בחרן, חרן זו עיר בגבול טורקיה, סוריה של ימינו, אלוהים נגלה אל אברהם ואומר לו, לך לך אל הארץ אשר אני אראה לך איכני. אברהם קם והולך, ו... לפני שאברהם קם והולך, אלוהים מבטיח לו שאם אברהם ימלא את השליחות האלוהית כמצווה, אלוהים יגמול לו בפריון גדול, דבר ראשון, ובמקום לשבת ארץ לשבת בה. ואברהם...
זו ההבטחה הראשונית שאברהם מקבל עוד בחרן, עוד... כאיזשהו שכר לזה שהוא יוצא לדרך.
נכון. השכר על משמעת היא פריון גדול ומקום לשבת בו. זה הכל.
אז לפי התנך, האל מבטיח לאברהם הבטחות רבות, ואני מבין שספרים נוספים זיהו את העניין הזה, מסורות שבאו אחר כך, זיהו את העניין הזה וידעו להצביע על, על המגמה הזאת בתנך, למשל ספר היובלים.
נכון. מחבר ספר היובלים חי בסביבות שנת 250 לפני הספירה, שהם כ-1500 שנים לאחר זמנו של אברהם. זה כבר... התנך כבר ברובו ערוך בתקופה הזאת. הוא מסתכל על ספר בראשית, והוא שואל את עצמו שאלה מאוד גדולה. בזכות איזה מעלה בכלל נגלה אלוהים לאברהם בחרן? ההתגלות האלוהית לגיבור המקראי היא חסד. ושואל מחבר היובלים את השאלה הזאת, למה אלוהים נגלה לאברהם? הרי התנך לא אומר את זה. ומכיוון שהוא היה... מבעלי האגדות המוקדמים שחיו בישראל, הוא שאל שאלה, אז הוא גם נותן את התשובה. וככה הוא מספר.
ספר היובלים.
אנחנו בספר היובלים, אחד הספרים החיצונים של לתנך. הוא מספר את הסיפור הבא. לשיטתו של מחבר ספר היובלים, אברהם היה בנו של תרח, ותרח היה עובד אלילים, ובעל בית ממכר לפסילים שהיו מייצגי אלים, שאותם אנשי אור כסדים היו נושאים על כתפיהם. ומכיוון שאברהם היה בן של עובד אלילים, שחי במקום של עובדי אלילים, הוא לא הכיר בקיומו של האל האחד, וגם לא היה מי שיכול היה ללמד אותו את דבר קיומו של האל האחד. לפי היובלים, אברהם הייתה לו מנת משכל 200, 3,000, כל מספר שאתה רק רוצה, שמעיד על גאונות אינסופית.
אם הוא צדיק הדור, אז כנראה שהוא גם היה גאון הדור.
חד משמעית. והוא מספר דבר כזה. לפי מחבר היובלים, אברהם שהיה בנו של עובד אלילים, היה נוהג לצאת בלילות, אל מחוץ לעיר, ולהסתכל על גרמי השמיים, ועל מהלכם של הירח ושל הכוכבים, ו...
אסטרונום חובב יש לנו.
יש לנו אסטרונום חובב ומדופלם, והוא נוכח לדעת, או הוא הבחין, במהלכם הקבוע של גרמי השמיים, ושל חוקי הטבע. וההבנה שיש... הטבע נוהג בצורה מסודרת, ושהכוכבים והירח גם הם פועלים לפי חוקיות מאוד מאוד קבועה, הובילה אותו למסקנה שקיים כוח עליון, שכל היקום נשמע להוראותיו, וזהו האלוהים.
ואני אקרא ברשותך את הקטע.
בבקשה.
וישב אברהם בלילה להביט בכוכבים מהערב ועד הבוקר, ויבוא דבר בליבו ויאמר, כל אותות הכוכבים, וכל אותות השמש והירח, הכל בידי האל. ולמה אני חוקר? ברצונו ימתיר ערב ובוקר, וברצונו יוריד טל, הכל בידו הוא.
נכון מאוד. זאת אומרת, אברהם, בכוח שכלו העצום, הבין שבעצם יש אל עליון, שכל היקום נשמע להוראותיו, ושכל מה שאנחנו מכנים בשם הסדר הקוסמי, דהיינו חוקי הטבע בעברית שלנו, פועלים ושרים למרותו של כוח עליון אחד. ברגע שהוא הבין את זה, הוא הבין שיש אל, ולמין אותו רגע הוא עוזב את עבודת האלילות.
מבית אביו ו...
דבק בעבודת האלוהים. ולכן, לכן אלוהים נגלה אליו. אלוהים נגלה אליו בזכות שתי מעלות גדולות. האחת, זו שאמרנו, שאומרת שאברהם הכיר בקיומו מכוח עצמו, ולא מכוח למידה של בית אביו, ודבר שני, אברהם הפך להיות קנאי דתי. ואבא שלו, שלא נדע, הוא לא...
עובד אלילים.
לא רק שהוא עובד אלילים,
הוא מייצר ומוכר.
הוא מייצר ומוכר אלילים. אומר אברהם לאבא שלו, אבא, אבא, תפסיק עם עבודת האלילות הזאת.
כן, חוזר בתשובה טוב.
כן, אומר לו, אבא, אני לא יכול, אם אני אפסיק לעבוד את האלילים ולייצר פסילים, יהרגו אותי. שב בשקט אברהם, אל תעשה כלום. אברהם לא מסוגל לעשות כמצוות אביו, ובאחת הלילות הוא קם ושורף את בית האלילים אשר לאביו. אז בזכות שתי המעלות הגדולות, א', זה שאברהם הכיר בקיומו של האל האחד והתחיל לעבוד לו, הוא נקרא אבי המאמינים, וב', הוא זכה להתגלות האלוהית בשל העובדה שהוא גם שרף את בית הפסילים אשר לאבא שלו, ולכן הם עזבו את אור כסדים, ובעצם נמלטו משם מחשש אנשי המקום, שהם ידלקו אחריו. זאת אומרת, המסורת הזאת של אברהם אבי המאמינים, ושל אברהם ששרף את בית הפסילים אשר לאבא שלו, חדרה לתוך המסורת היהודית, של הפרשנים ושל הדרשנים שחיו מאות שנים לאחריו. ברשותך...
אז בעצם עד עכשיו דיברנו על האגדה, או הסיפור, או ההמשך הסיפור, שספר היובלים בעצם מתייחס אחורה למה שכתוב בתנך, ואת אומרת שזה גם ממשיך הלאה לפרשנים מאוחרים יותר, כמו הרמב״ם.
כמו הרמב״ם. אז בוא נראה מה אומר הרמב״ם על אברהם.
שחי אגב מתי?
הרמב״ם חי במאה ה-12 לספירה. הרמב״ם היה אחד מפוסקי ההלכה החשובים ביותר ביהדות, ואנחנו עוד נחזור אליו בפרקים הבאים. והוא בספרו מורה נבוכים הגדיר את אברהם כנביא בעל שלמות שכלית, המדורג במעלות הגבוהות ביותר של הנבואה. זאת אומרת, הרמב״ם לקח מתוך ספר היובלים, של אדם שחי למעלה מ-1,000 שנים קודם לכן, את ההכרה שאברהם היה בעל יכולות שכליות יוצאות מן הכלל, והוא אומר את הדברים הבאים, ואני מצטטת. כיוון שנגמל איתן זה, איתן שווה גאון. נגמל גיל גמילה 3 שנים. כיוון שנגמל איתן זה, התחיל לשוטט בדעתו, והוא קטן. ולחשוב ביום ובלילה, והיה תמה, האח אפשר שיהיה הגלגל הזה נוהג. הגלגל זה חוקי הטבע, שחוזרים על עצמם שנה אחר שנה. האח אפשר שיהיה הגלגל הזה נוהג תמיד, ולא יהיה לו מנהיג, ומי יסובב אותו, לפי שאי אפשר שיהיה סובב את עצמו. ולא היה לו מלמד, ולא מודיע דבר, אלא מושקע, אברהם היה שקוע, חי, באור כסדים, בין עובדי עבודה זרה הטיפשים. כך אומר הרמב״ם. במילים אחרות, אם לפי היובלים, רק אשר אברהם היה בן 14 שנה, הוא הכיר בכוח שכלו, בקיומו של האל האחד, שמניע את הגלגל הענק הזה, שנקרא יקום, הרי שהרמב״ם, כבר מוריד אותו לגיל 3, כי זה הגיל שבו הילד נגמל מיניקה, לומר לנו שאברהם, מהרגע שהוא נגמל מיניקה, כבר היה מסוגל להכיר בקיומו של כוח עליון אחד, זה האל שמניע את היקום, ולעבוד אותו. אברהם בשום שלב, על פי היובלים, לא היה עובד אלילים.
יש לנו טיעון השעון והשען, את אומרת, בגיל 3.
בדיוק, בדיוק. עכשיו אברהם, כאשר אתה מרים אותו מעל הגבולות של המציאות, ומרים אותו מעל הגבולות של ספר בראשית, שמציג לנו אותו, אנחנו יכולים להבין או לענות על השאלה הראשונה שאתה בעצם שאלת אותי, בזכות מה אברהם זכה להבטחה האלוהית. וצריך לומר כאן דבר מאוד מאוד חשוב, המודעות שלנו, או אנחנו, האנשים שחיים היום, יש לנו איזשהו ערבוב, גם של המסורות, וגם של הטקסט המקראי. אנחנו כבר יותר לא מבחינים בין התרבות שהתפתחה, או בין המסורות שהתפתחו על דמותו של אברהם, לבין הטקסט עצמו.
זאת אומרת, את אומרת בעצם משהו מעניין, שיש לנו את הטקסט התנכי שנערך ונחתם באיזושהי תקופה, יש לנו את ספר היובלים שנכתב הרבה אחריו, ולקח את הטקסט התנכי שמהלל ומשבח ומוסיף עליו, ויש את הרמב״ם שהגדיל לעשות 1,000 שנים אחרי ספר היובלים, והוא בעצם מוסיף, אם ספר היובלים מדבר על גיל 14, שאברהם גילה את הנוכחות האלוהית בחייו, הרמב״ם עוד מדבר הרבה יותר קודם. זאת אומרת, ההדרה היא מתמשכת, והיא בעצם עד היום היא זולגת ויוצרת לנו את הדמות שאנחנו מכירים כאברהם.
נכון, והדברים שאתה אומר מחדדים את הדילמה שאנחנו עומדים בפניה. יש לנו צדיק מוחלט שעושה כל מה שאלוהים אומר לו. הוא מיד ממלא את כל ההוראות שנותן לו אלוהים, ואגב, הוא הגיבור היחיד בתנך, שאלוהים מצווה עליו, לעשות כל כך הרבה דברים, אפילו יותר ממשה, שאלוהים מצווה עליו, את ה... להוציא את בני ישראל ממצרים.
אז נראה, איזה הבטחות אנחנו מדברים? קודם כל, שנבין על מה הובטח לו בכלל.
אנחנו מדברים על הבטחה אחת בלבד.
אוקיי.
לא על הרבה הבטחות. הבטח. אנחנו מדברים על הבטחה אחת.
אז היא צריכה להיות גדולה, אם הוא כל כך צדיק.
נכון. אבל היא הבטחה חוזרת, וההבטחה הזאת היא אך ורק פריון.
רק.
לבד. פריון שמספר בניך יהיו כמספר הכוכבים בשמיים, וככל אשר על שפת הים.
ואת ההבטחה הזאת, ליאורה, האל מקיים?
לא.
לא. אני חוזר על זה כדי שנדגיש את זה, ושהמאזינים לא יתבלבלו. האל לא מקיים את ההבטחה, את אומרת.
נכון. יש לנו הבטחה אלוהית, אין לנו קיום ההבטחה האלוהית, ואם לא די בכך שאלוהים לא מקיים את ההבטחה שלו, על פי תפיסת הגמול בתנך, לא רק שאלוהים לא מקיים את ההבטחה, אלוהים מעניש אותו בעונש ששמור לחוטאים לבדם.
זאת אומרת, התנך מתאר את אברהם כגדול המאמינים, כאבי המאמינים, כצדיק האוטילמטיבי, ספרים שבאו אחר כך מהללים אותו ומשבחים אותו, אבל אם אנחנו חוזרים לתנך, האל לא רק שלא מצ'פר אותו, שזרעו יהיה כחול אשר על שפת הים, הוא מעניש אותו.
נכון מאוד. עכשיו, זה לוקח אותנו אל תפיסת הפריון. ולדבר בכלל על הבטחת הפריון בישראל ובעולם הקדום. השאלה שאנחנו שאלנו כרגע היא לא שאלת סרק שנועדה להתחכם, משום שהיא מתייחסת באופן ישיר לאחת הסוגיות שחוצות את התנך לאורך ולרוחב. אבל אנחנו חייבים ללכת כמה צעדים אחורנית. בני ישראל היו חלק מהעולם הקדום, והתפיסה שהאל ברא את העולם קיימת אצלנו, אבל היא קיימת בכל עמי העולם הקדום. נכון שהתנך מדבר על אל בורא אחד. בני העמים הקדומים שחיו בסמיכות לישראל ובשכנות לה, ובעצם בכל מקום בעולם, למעט ישראל, האמינו בקיומם של אלים רבים. האלים הרבים בראו את העולם, והם אחרי הבריאה לא יצאו לפנסיה תקציבית מוקדמת, ועלו לשמיים ונעלמו, אלא מתוך השמיים הם המשיכו לשלוט על מה שקורה על פני הארץ. והאלים האלה בין התפקידים הרבים שהם מילאו ביקום שאותו הם בראו, הם שלטו על הפריון בעולם האדם. ניתן לך כמה דוגמאות.
אז מספר דוגמאות לפריון בעולם הקדום.
בסדר גמור. בוא נסתכל על עמי קנן. עמי קנן היו עמים או קבוצות של עמים שישבו באזור ארץ ישראל של ימינו ובסוריה, או מה שהייתה סוריה עד לפני 3 חודשים. העמים האלה האמינו בקיומו של האל בעל. אגב, אל שחוזר ומוזכר פעמים רבות בתנך, כן. בעל היה אל הגשם. אל הגשם שהוא זה שהמתיר את הגשם במועד על פני האדמה. עכשיו, החשיבות שלו כאל הפריון הייתה משום שבאזור הזה, בחלק הזה של הארץ, אתה מקבל מים אך ורק מגשמים. אם האל בעל לא ימתיר גשם, האדמה תתייבש ולא יהיה לך פריון. לא של הצומח, ובאופן טבעי גם לא פריון של מי שחי על פני האדמה. האלה הנקבית שבה האמינו עמי כנען, קראו לה אשרה. גם היא חוזרת, לפעמים, כן, לפעמים בשם אשתורת, היא אשרה. אשרה הייתה האלה הנקבית של עמי כנען, והיא מזוהה עם מוסד הנישואים, ועם פריון האישה והצומח. המצרים דיברו על אוסיריס. אוסיריס היה אל החקלאות. הוא לימד את בני האדם, את סודות הבריאה. הוא לימד אותם להבחין בין זרעים שטובים למאכל, לבין זרעים רעילים. אוסיריס נרצח על ידי האח שלו, סט. סיפור מקביל לקין והבל במידה מסוימת. אבל להיות שהוא היה אל החקלאות המצרית, הוא היה מתעורר מדי שנה, חוזר לתחייה עם הצמיחה של השעורה והחיטה בשדות.
אני רואה שהרבה פעמים פריון מתקשר קשר הדוק לפריון האדמה.
פריון האדמה, פריון האדם ופריון משק החי. זאת חבילה אחת שתלויה זו בזו. אם אין לך את האחד משלושת הצירים האלה, אין לך שום צורה של פריון. של פריון.
עושים תנ"ך עם דוקטור ליאור רביד ויותם שטיינמן. עושים תנ"ך עם דוקטור ליאור רביד ויותם שטיינמן.
ניקח עוד 2-3 דוגמאות כדי לחדד את ההבדל בין תפיסת הפריון בישראל או על פי התנ"ך לבין המציאות שהייתה ברקע הדברים, שמסבירה שהיא מאוד חשובה לעניין שלנו. אז אמרנו שאיננה הייתה אלת השמיים השומרית, שהייתה אחראית לפריון האישה, השדות וחיות הבית. אנחנו יכולים להרחיק ליוון, ושם פנתאון האלים היווני היה מקום מאוד מאוד שוקק חיים.
קדוש לכל נושא ולכל עניין.
קדוש מאוד. כן. אז בראש הפנתאון כמובן עמד זאוס, שהפרה כל דבר שעומד וזז.
כולל אלות אחרות אגב.
כולל אלות אחרות, כולל בנות אדם, כולל בהמות. כן. את הכל. הייתה לו אישה בשם הרה. הרה הייתה, הקדישה את מיטב ימיה כדי לרדוף אחר אהובותיו המתחלפות של זאוס ולנקום בהם. יחד עם זאת, גם היא מזוהה עם פריון האישה. ניקח עוד דוגמה אחת אחרונה, את דמטר, שהייתה אלת הדגן היוונית, ולא נשכח גם את דגון, מהמילה דגן, שהיה אל התבועה הפלישתי. התפיסה שהאלים שולטים על הפריון על פני הארץ, מתקיימת במרחב שבו אנחנו חיינו.
אז מה ההבדל בין זה לבין המצב בישראל?
כאן אנחנו נכנסים להבדל הגדול. יש שני הבדלים מהותיים. אחד, בעוד שהעמים הפגנים פיזרו את התפיסת הפריון בין אלים רבים, וכל אל ואל שלט על סוגי פריון שונים, התנך נותן את כל הכוח בידי אל אחד. זו הנקודה הראשונה. אבל ההבדל השני הוא חשוב בהרבה. בני העמים הפגנים אמנם ייחסו לאלים שבהם הם האמינו כוח רב, אבל לא צדק. הם מתארים את האלים שלהם כמקור השחיתות והעוולה שקיימת בכלל בעולם. האלים נעפו זה בזה, האלים רצחו זה את זה, האלים בגדו זה בזה.
הם יותר אנושיים מאשר אלים.
הם מקור כל רעה על פני האדמה.
אנושיים.
ומכיוון שהאלים היו כל כך מושחתים, והם גם נלחמו אלה באלה, האדם תמיד תפס את עצמו קורבן חף מפשע של אלים מושחתים שנלחמים אלה באלה, ואת זיקי הזם שלהם בסופו של דבר זורקים כלפי מטה, כלפי בני האדם. ויתרה מזה, גם מי שקרא את הומרוס יודע שהאלים סכסכו בין בני האדם כדי שילחמו אלה באלה. וכאן אנחנו נכנסים להבדל הגדול שבין תפיסת הפריון שמוצגת בתנך לבין זו של העמים הקדומים. התנך מתייחס לאלוהים כאל מקור הצדק והמשפט. אלוהים רואה כל, שופט כל, והוא שופט בצדק מוחלט. לצדיק הוא גומל אך ורק בפריון. אין שכר אחר. אני אקרא לך קטע מתוך ספר תהילים, פרק קכ"ח, והשיר נקרא שיר המעלות. שים לב לברכת השכר של משורר תהילים לאדם הצדיק. היא אך ורק בפריון. שיר המעלות, אשרי כל ירא אדוני ההולך בדרכיו, זה התנאי. יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. אשתך כגפן פוריה בירקתי ביתך. בניך כשתילי זיתים סביב לשולחנך. הנה כי כן יבורך גבר ירא אדוני. יברכך אדוני מציון וראה בטוב ירושלים כל ימי חייך, וראה בנים לבניך שלום על ישראל. במילים אחרות, אישה פוריה, בנים רבים סביב לשולחנך.
עם המטאפורה לעולם הצומח, כמובן.
עם מטאפורה לעולם הצומח לזיתים, כמובן.
שזה גם המשק וזה גם האדמה, כמו שסיפרת.
נכון. והחתימה, ראה בנים לבניך, זה פריון, ושלום. שלום על ישראל. מכאן זה הציטוט. בצד השני של המשוואה,
יש עונש.
יש עונש. ואנחנו מדברים אם כך על שתי משוואות. אנחנו מדברים על משוואה אחת שאומרת, צדיקות בצד האחד של המשוואה, אומרת שכר טוב בצד השני שלה, בצלע השנייה שלה.
זה אומר פריון.
וזה אומר אך ורק פריון. לעומת זאת, המשוואה השנייה היא חטא ופשעים ועזיבת דרך האלוהים, והעונש שלה הוא תמיד אחד, שלילת הפריון. כאן אנחנו מגיעים לאותה מלכודת אמונית שעליה דיברנו. יש לנו מצד אחד צדיק גדול שראוי היה שיתקיימו בו כל הברכות.
מה זה צדיק גדול? הצדיק הגדול.
הצדיק, נכון.
הצדיק האולטימטיבי, נכון. היחיד בדורו, אבל...
הוא לא היחיד בדורו, הוא היחיד בתנך.
זאת אומרת, הוא הצדיק הגדול ביותר, לא היה לפניו ולא אחריו, התנך מהלל ומשבח אותו, אבל כמו שאמרת, יש לנו בעיה.
יש לנו קשה. בעיה, יש לנו בעיה קשה מאוד. אברהם נשוי לצרה, ועל שרה נאמר הדברים הבאים, שהיא לא הצליחה להירות. מהתחלה, התנך מציג אותה כאישה עקרה, אין לה ולד, ובשלב מסוים, הרבה יותר רחוק מהנקודה שבה אנחנו עומדים כרגע, אבל אנחנו נגיע אל הנקודה הזאת, שרה מבינה שהיא לעולם לא תוכל להירות. ואז היא מבקשת מאברהם שיוליד לשפחה שלה. השפחה שלה, הגר, הייתה בחורה שאנחנו גם בה נדבר, שהצטרפה אליהם במסע ממצרים לארץ כנען, ושרה מבקשת מאברהם שיוליד לשפחתה, והיא מנמקת את הבקשה שלה בדברים הבאים. ושרה היא אשת אברהם, לא ילדה לו, ולה שפחה מצרית ושמה הגר. ותומר שרה אל אברהם, תקשיב היטב, הננה עצרני אדוני מלדת, בונה אל שפחתי, אולי יבנה ממנה. היא אומרת במילים מפורשות, אלוהים עצר אותי מלדת.
זאת אומרת, אברהם עד זקנתו הוא ערירי, האל בעצם מעניש את שרה.
האל מעניש את אברהם. העונש הוא לא על האישה, העונש הוא על הגבר. אוקיי? האישה לא נספרת לשם כך. אלוהים עוצר את שרה, את אשת אברהם, מלדת, ועכשיו יש לנו כאן דילמה. יש לנו עונש, איפה החטא? תראה, אנחנו צריכים עכשיו לחפש את האשם.
ויש.
ויש אשם. תראה, בוא נתחיל עם אברהם, אוקיי? אברהם, הברכה ניתנה בו, והיא לא, אלוהים לא מקיים אותה. עכשיו השאלה היא, האם אברהם חטא? הרי אברהם עצמו אומר, וקראנו את זה בתחילת דברינו, הוא אומר, מה תיתן לי, ואני הולך ערירי. אברהם ערירי, משמע, משהו אולי באברהם לא תקין.
אבל ליאורה, אולי אברהם עקר?
לא, אין עקרות של גברים בתנך.
זאת אומרת, העקרות נולדה רק בימינו.
אין, התנך לא מדבר על גבר עקר, ואין עקרות במובן הפיזיולוגי בתנך. עקרות היא תמיד עונש אלוהי. אין לך, גם אישה שלא מצליחה ללדת, איננה עקרה, על פי התפיסה המקראית, איננה עקרה משום שמשהו לא תקין במערכת הרביעה שלה. היא עקרה מאותה סיבה שכרגע אמרנו, אלוהים עצר אותה מלדת.
זאת אומרת, אנחנו לא ספר רפואה פה, או מבוא לפריון האישה, אלא אנחנו ספר דתי, וצריך לזכור את זה. האל שולט בחייהם של בני האדם.
בדיוק. האל שולט על פריון האדם, ולכן אין לך עקרות ברמה הפיזיולוגית, או במובן הפיזיולוגי. זה לא קיים. עכשיו, בוא נסתכל על אברהם. אנחנו לא יכולים לתלות אשם באברהם, מכיוון שאברהם הוא אבי המאמינים. אנחנו אמרנו את זה, בחנו את כל המעשים שלו. אברהם תמיד נמצא נאמן, ועל אברהם נאמר שהוא, כל דבר שאלוהים ציווה אותו, הוא עשה, והוא חשב שאלוהים צודק.
אז אם זה לא החתן לאורה, זו צריכה להיות הקלה.
אז זו צריכה להיות הקלה. ועכשיו, איך אנחנו מאשימים את שרה, מבלי להגיד עליה אף מילה רעה.
יש לנו רמזים בתנך ששרה חטאה?
כן ולא.
זאת אומרת?
זאת אומרת דבר כזה. על פי הטקסט המקראי, אין אף מילה שיוצאת בגנותה של שרה. אף מילה שאומרת שמשהו לא היה בה תקין מבחינה אמונית. הטקסט המקראי שם בפי שרה את ההודעה שאלוהים עצר אותה מלדת. כלומר, יש לך כאן אדם שמודה באשמה. עכשיו, אין לך אשמה, אתה תחפש אותה. אם זה אפשר היה להתקדם הלאה, אתה הודית באשמה, אז יש לי כבר אשן. עכשיו אני אסדר לך את האש. ואיך אני אסדר לך את האש? אנחנו נדבר על הניסיונות שניסה אלוהים את אברהם. אמרנו, המעשים שעשה אברהם נבחנו תחת זכוכית מגדלת לאורך השנים והדורות. ומה אנחנו רואים? שאלוהים ניסה את אברהם בניסיונות רבים. איפה שרה?
איפה?
היא איננה.
איך זה יכול להיות?
היא איננה. התנך פשוט עושה לה דלית.
מחקו אותה.
מחקו אותה, נשלו אותה, היא לא קיימת בניסיונות של אברהם.
זאת אומרת, היא לצידו, היא נוכחת, היא שמה כי היא מופיעה בהמשך הסיפור, אבל היא לא מוזכרת.
זאת הדילמה. היא גם לא ממש לצידו. היא נמצאת, אבל היא לא שותפה, היא לא שותפה לדרך, היא לא שותפה למעשים, היא בוודאי לא חלק מהניסיונות שלו. אלוהים ציווה על אברהם לעזוב את בית אביו ואת ארץ מולדתו, היא הייתה אחותו למתחצה, הוא לא ציווה עליה. לפי התנך אתה לא מוצא שהיא הלכה איתו את כל הדרך הארוכה. אברהם מגיע לארץ כנען, הרעב פקד את אברהם, איפה היא? היא איננה.
זאת אומרת, מותה בעצם ליאורה מצומצמת למשפט אחד קצר.
שמסכם את הכל. ותהי שרי עקרה, אין לה ולד.
זהו.
זהו. בזה צמצמנו אותה. ואין לה שום המשך, וכל הקיום שלה לצידו של אברהם הוא אפס.
זאת אומרת, אם שרה הייתה כותבת סטטוס בפייסבוק, היא הייתה כותבת, אין לי ולד והמבין יבין, זהו.
נכון. ואם אתה מחפש אותה, פועלת כדמות שפועלת לצידו של אברהם, שעברה איתו את כל המסלול הארוך, אתה לא תמצא אותה, היא איננה. שרה נושלה, ולא רק שהיא נושלה בתנך, היא נושלה על ידי בעלי האגדות, הם לא רואים אותה. ולכן, נכון שהתנך לא אומר שום דבר נגדה, אבל אנחנו נשאלנו אותה, אנחנו נשאלנו אותה, א', גם בתודעה של ימינו, היא תמיד דמות קורבנית, היא תמיד מרת נפש, היא תמיד איזשהו ספיח שלא קיים בפני עצמו, ואותו דבר אנחנו מוצאים גם במדרשים. שרה איננה קיימת כדמות שיש לה איזשהו כוח בפני עצמו. היא למעשה, מבלי שמישהו תלה באשמה, היא האשמה לא לעקרות שלה, לערירות של אברהם.
לעונש.
היא אשמה לעונש. ולכן אנחנו צריכים למצוא פתרון לבעיה של העקרות, לא במישור הדתי, אלא במישור הארצי. כי במישור הדתי, שאנחנו באנו ואמרנו שיש לנו שתי משוואות, המשוואה האחת אומרת צדיקות שווה שכר טוב, והמשוואה השנייה אומרת חטאים שווה עונש, יש לנו משוואה שהיא לא משוואה. יש לנו צלע אחת שאומרת צדיק, ששייך למשוואה הראשונה, והצלע השנייה שייכת לעונש, למשוואה השנייה, זה לא יכול להיות, צריך לפתור
אחרות,
את זה.
במילים אחרות, הפתרון שאת מציעה, הוא לא פתרון תיאולוגי, אלא הוא פתרון ארצי.
שעליו נדבר בפרק הבא.
ליאורה ויותם חשים כבוד עמוק לפרשנות הדתית של סיפורי התנך, ולפרשנים המסבירים אותם מנקודת מבט מסורתית אורתודוקסית. עושים תנך הולכת בכיוון אחר. מטרתה היחידה לבחון את סיפורי התנך על רקע זמן התרחשותם ועל רקע המציאות החברתית, המשפטית והכלכלית ששררה בארץ ישראל בתקופת התנך. המחויבות של ליאורה, שהיא דוקטור לתנך, היא מחויבות מחקרית בלבד. בקרו אותנו באתר הבית של עושים תנך, בכתובת runlevy.com/bible.